יום אפיית המצות הגיע, צריך להזדרז. אבא של שוקי העיר אותו ואמר,
שוקי, היום אנחנו הולכים למאפייה של שלזינגר לאפות את מצות החבורה שנאכל בליל הסדר. נוכל לראות את אפיית המצות ואת המים שלנו. אך, מים שלנו כמו שהיה בברדיצ'ב.
היה זה ערב פסח בעיירה ברדיצ'וב. ההכנות לפסח היו בסיאן. הקורות בית עמלות, מנקות ומקרצפות. הילדים קצת עוזרים, קצת משתובבים. ההכנות בעיצומן. באותו יום, חסידי טולנה שהתגוררו בעיירה, לבושים היו בבגדי שבת.
בגדי שבת? בסתם יום של ערב פסח?
שוקי, זה לא היה סתם יום של ערב פסח. באותו יום, עסקו החסידים במצווה מאוד חשובה. הם שאבו מים שלנו לאפיית המצות.
למה הם שאבו את המים שלנו? נגמרו להם המים?
לא מים שהם שלנו. מים שלנו הכוונה למים שעמדו במשך הלילה סגורים בתוך כלים, כך הם נשמרים נקיים ומהודרים. לנו ישנו.
אורח שהגיע לעיירה שמח לראות תהלוכה של חסידים שרים ורוקדים בדרכם מקצה העיירה לכיוון בית הכנסת, שם הייתה המאפייה. כשהתקרב יותר, נדהם מהמראה שנגלה לעיניו. המבוגרים סוחבים, ואילו הצעירים רוקדים ושרים פסוקי הלל. ניגש האורח אל אחד החסידים ושאל אותו בפליאה,
מה קורה כאן? איך נותנים לזקנים לסחוב מסע כבד כזה?
ענו לו החסידים,
כאן זהו בית הכנסת של רב לוי יצחק מברדיצ'ב. רב לוי יצחק היה אומר תמיד שמכל טרחה ומאמץ שעושים לכבוד החג נברא מלאך, וככל שהמאמץ גדול יותר גם המלאך חזק יותר.
החסידים הסבירו שהם כבר מבוגרים ורוצים לזכות לאריכות ימים, ולשם כך דרושה להם שמירה מיוחדת של מלאכים גדולים וחזקים, ולכן הם מתאמצים בגבורה ולא מוותרים על הזכות הגדולה. אבא והילדים המשיכו בדרכם אל המאפייה. כשהגיעו למאפייה הם פגשו את רב ינקל האחראי, שהסביר לשוקי את תהליך אפיית המצות.
כאן החדר של הקמח, ופה החדר של המים.
בתוך כל ההמולה נשמע כל צלצול פעמון.
מה זה? גם לכם יש הפסקה?
או, לא שוקי. בוא ותראה מה קורה כשמצלצל השעון ולמה הוא מיועד.
הנה, אני רואה. האחראי על הקמח מוציא את הקמח מהחלון.
נכון מאוד. ומה קורה בחלון השני?
הנה, גם האחראי על המים מוציא את הכלי עם המים. זה בטח המים שסבא סיפר לי עליהם.
והנה, הנה, תראה מה עושה אפרים עם הקמח במים.
הוא לש, נכון? כמו שאמא שלי הופעה חלות לשבת.
אל תדבר על חמת. אבל אתה צודק. אפרים מערבל במהירות את הקמח והמים ולש מהם בצק.
ביידיש קוראים לו פנמר.
רב ינקל, אז למה אנשים רוקדים עם המקלות? מה זה הריקוד הזה? ומה הם שרים?
הם שמחים לעשות מצות.
נכון, חמודי. הם מאוד שמחים לעשות מצות, אבל הם לא רוקדים עכשיו. הם זזים מצד אחד של השולחן אל צידו השני בכדי ללוש את הבצק במהירות.
בוא נקשיב, חמודי, ונשמע מה הם אומרים עכשיו.
פתאום רואה אותם מנחם השכן.
שלום עליכם, אבא של שוקי. כמה יפה שהבאת את הילדים למאפייה. כל הכבוד.
מנחם הוא הממונה על החבורה של המצות. הוא דואג שכל 18 דקות תסתיים מלאכת האפייה.
ילדים, בפסח יש הרבה קושיות, אבל אולי יש לכם שאלה גם לפני פסח. אם תרצו לשאול, אתם מוזמנים.
למה יש חורים במצות?
שוקי, זה הקישוט של המצות.
שאלה טובה, שוקי. עושים חורים במצות עם הגלגלת כדי שהמצות לא יתפחו וחס וחלילה יחמיצו.
עכשיו אני מבין איך המצה כל כך דקה.
בואו, נתקדם ליד התנור ונראה איך הם נחמיה מוציא עם המקל הארוך את המצות האפיות מהתנור.
בואו, אבא, אני נזכר בסיפור מיוחד שסיפר לנו הרבי בכיתה על נס החיטים בירושלים.
לפני שנים רבות ישב על כס הרבנות בעיר הקודש ירושלים הגאון הצדיק רב ישראל משקלוב, תלמידו של הגאון מווילנה זצ"ל. באותה תקופה המצב הכלכלי בירושלים היה קשה. רב ישראל ניסה לעזור לאנשי עירו העניים. כל אדם מר נפש וכל הרעבים היו באים אליו. לא רק יהודים באו אליו, גם תושבי האזור הגויים הגיעו לבקש עזרה.
רבי, אושיעני, אין לי במה להאכיל את ילדיי.
ורב ישראל עזר לכולם. באותה שנה התקרב חג הפסח ועדיין אין חיטים למצות שמורות. ישב רב ישראל בחדרו, לומד ומתפלל, דואג על החיטים שטרם נקנו. לפתע נשמע רעש בסמטה הצרה הסמוכה לביתו. התבונן רב ישראל מבעד לחלום, וראה שיירה של גמלים עם פעמונים לצווארם. הגמלים עוברים בסמטה, נושאים על גבם שקים תפוחים. השיירה נעצרה ממש סמוך לביתו של רב ישראל. הזקן שהוליך את השיירה פנה לרב ישראל ושאל,
אדוני הרב, הגמלים שלי נושאים שקים של חיטים משובחות, האם אתה מעוניין לרכוש אותם?
פניו של רב ישראל קדרו והשיב,
לצערי קופת הקהילה ריקה ואין בידי לשלם לך עבור החיטים.
כבוד הרב, שמעתי שאתם יהודים מאוד נאמנים, אני מוכן לתת לך את החיטים בהקפה, וכשיהיה לך כסף תחזיר לי.
שמח רב ישראל על ההזדמנות, עודה לסוחר והחל מוריד את הסקים מהגמלים. בחורים ירושלמים שראו את רב ישראל מוריד מהגמלים את החיטים מיד באו לעזרתו. הם פרקו את הסקים והעבירו אותם לשמירה במקום מיוחד. כשסיימו לפרוק את הסקים, חזר רב ישראל לסמטה הסמוכה לביתו כדי להודות לסוחר החיטים. הוא הביט כובחו והנה מוכר החיטים נעלם.
דבר פלא הוא, מוכר החיטים נעלם. אולי תבקשו אותו בדרכים? בחורים יקרים, אנחנו צריכים לשלם לו אחרי החג, ואיך נדע את שמו, את כתובתו, איפה ביתו, בעיר עתיקה?
חיפשו הבחורים את הסוחר ושיירת הגמלים בכל השכונות באזור. כעבור מספר שעות חזרו לרב ישראל בידיים ריקות.
כבוד הרב, לא מצאנו את האיש וגם אין איש שמכיר אותו במבואות ירושלים.
גם מרוויה המקום אמרו שהם לא מכירים סוחר חיטים כפי שתיארו להם. ובינתיים בירושלים, שמחה, צהלה וגיל, סיפור החיטים המופלאות התפרסם בכל רחבי העיר. והעיר ירושלים צהלה ושמחה. כל תושבי ירושלים נקבצו ליד ביתו של רב ישראל משקלוב, והרב הורה למדוד להם חיטים בשפע.
אני צריך 2 קילו חיטים.
אנא, מלאו לי את השק בחיטים.
קמח למצות מצווה.
אל תדאגו, יש לנו השנה חיטים בשפע.
ורב ישראל הוסיף בנעימה,
אשם גבולך שלום חילב חיטים ישביעך.
החיטים חולקו בין יהודי העיר והמצות נאפו בשמחה גדולה. שפע גדול של חיטים היה באותה שנה, וגם לאחר הפסח נשארו חיטים לאפיית החלות בצורת מפתח, כפי שנהוג, כסגולה לפרנסה.
שוקי, אתה יודע, אותו סוחר ערבי מעולם לא הופיע כדי לדרוש את הכסף. וזקני ירושלים שהיו מספרים את הסיפור הזה, היו מוסיפים, אותו זקן לא היה אלא אליהו הנביא זכור לטוב.